שלום וברכה, קהל קדוש, נעים לפגוש אתכם. היום אנחנו נעסוק בהמשך לימודנו הקבוע והמרתק, וגם הקדוש אפשר לומר, בספר אורות התורה מת הרב קוק. לפי זיכרוני, בפעם הקודמת נדמה לי שעצרנו בסוף פסקה א' של פרק ב', אני אקרא את תורה לשמה, זה במהדורה שלפניי, מהדורת אור עציון בעמוד ט"ו, אבל יש מהדורות אחרות, כך שאני לא אטרח לציין כל המהדורות. עסקנו בשאלה של מהות תורה לשמה. והגענו למסקנה בפסקה א' של הרב, שתורה לשמה משמעותה לשם האור הגדול המתגלה בתורה, שהשם חפץ בהתגלותו, נכון? עכשיו אתה, אני חושב שבשיעור הקודם היית פה, נכון? הייתה לך שאלה, כן. ישבת פה, וואו, איזה יופי. ובכן, מה הייתה שאלתך?
המשפט השני, הרב אומר שמציאות החוכמה הוא בצד השמחה. אני רוצה לשאול, משהו שזה כל חוכמה, לא
דווקא חוכמת התורה. לא, הכוונה החוכמה של התורה, זה הכוונה. אם כי, אפשר בהחלט פה להתווכח, מהי התורה בשורשה ומהי החוכמה בשורשה. ייתכן מאוד שבשורש העניינים אין הבחנה ברורה בין חוכמה לתורה. אבל המציאות ההיסטורית היא זו שחילקה בין תורה לחוכמה. יש במשל בספר משלי, יש הרבה פרקים שבהם החוכמה מדברת. הלא חוכמה תקרא, ותבונה תיתן קולה, בראש אומיות עלי קרת. אני חוכמה לי גבורה. אני חוכמה שכנתי עורמה, אני בינה לי גבורה. מי זאת החוכמה שמדברת שם? בכל המדרשים של חז"ל, כשמביאים את הפסוקים האלה, אומרים התורה אומרת. כן? כאילו שלא כתוב במשלי חוכמה, כתוב תורה. כן? עד כדי כך שהרמב"ן, התחלת פירושו לתורה, היה צריך להביא הוכחה שחכמים צודקים. כן? למה הם קוראים לה חוכמה תורה? זה לא מה שכתוב. במשלי כתוב החוכמה. בסדר? אתה, כיוון שאתה יהודי דתי קלאסי, אז אתה לא יכול לסבול את זה שיהיה כתוב חוכמה, שזה לא חוכמת התורה, אבל זה לא מה שכתוב. כן? עכשיו, יש בפילוסופיה הערכת החוכמה בתור מעלה, ובלי קשר לתורה. אצלנו אומרים, תורה זה העיקר. הרב קוק, בספר שמונה קבצים, קובץ א', פסקה תף תף קוף. כן? תקווה שתזכור. קובץ א', תתק, זה 900. כן? דן בצורה מאוד מעמיק, מאוד נרחבת, בהבחנה בין תורה לחוכמה, והוא נבוך. הוא אומר, לא ברור מתי החליטו להפריד בין שני הדברים האלה. ובסוף הוא מסיים, אחרי משהו כמו 15 שורות, הוא אומר, כך שההבחנה הברורה בין תורה לחוכמה היא שאלה גדולה. בסדר? אבל אתה צודק שבמציאות אנחנו מבחינים בין תורה לבין חוכמה. אם יאמר לך אדם יש תורה בגויים אל תאמין, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים תאמין, כן, חולה. כן, אז יכול להיות אם כן שהרב כאן יש הד להתלבטות הזאת פה במשפט הזה. כן, מה אתה אומר? כן, אבל אתה לא התכוונת לזה. זאת אומרת, בסדר, אין לי בעיה. כשאתה לומד תורה בשביל הכיף האישי שלך, זה נחמד, ואתה הרווחת מעלה של כיף. לא הרווחת את המעלה האמיתית, שהיא אהבת האור, אהבת השם שבזה. מה? זה גם פעולה יותר קטנה ממילא. בגלל שהאישיות שעליה אותה תורה חלה היא אישיות קטנה יותר. כי זאת אישיות אינטרסנטית. בסדר, אוקיי. בואו, מה? לשם המצוות? לא, בכלל. לא, פה אין שום קשר למעשים. פה זה לא... זה לא הנושא. כלומר, יש דיון בגמרא בשני מקומות, במסכת קידושין ובמסכת ברכות. מה גדול ממה? אם תלמוד גדול או מעשה גדול. נכון? והגמרא מביאה שנחלקו בזה הרבנים, התנאים הגדולים, אלה אמרו מעשה גדול, אלה אמרו לימוד גדול. בסוף נענו כולם ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ואז מה יותר גדול? התוספות מהירים שם, שמתוך ההקשר של הסוגיה בקידושין משתמע, שזה אומר שהתלמוד הוא הגדול, והראיה זה שהוא מביא לידי מעשה, כלומר שהמעשה כלול, ומהסוגיה במסכת ברכות, שמביא את אותו סיפור, משתמע דווקא הפוך, שמכאן שהמעשה הוא הגדול, שהרי התלמוד הוא המביא לידי מעשה, אם כן המעשה הוא הגדול. בסדר? על אותו סיפור, כן? יש שתי מסכות ישריות. מה? כן, לא, זה התוספות בקידושין מאיר על כך שבברכות זה סותר את הניתוח של הגמרא, את הסיפור סותר את מה שנאמר בקידושין. ככה נדמה לי. עכשיו, אבל מה שזה אומר, כשאומרים גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, בואו ננתח קודם כל, על מי אמרו גדול? על התלמוד. אז אני יודע, סליחה, את המשך המשפט אני יודע. כן, אני שאלתי שאלה פשוטה. בביטוי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, המילה גדול נאמרה על התלמוד. והאופן שבו מתברר שהתלמוד הזה הוא באמת תלמוד, זה אם הוא הביא לידי מעשה או לא. אבל ברור שהתלמוד יש לו מעלה מצד עצמו. אלא מה? אם הוא לא הביא לידי מעשה, סימן שזה לא היה תלמוד. זה מה שזה אומר. לכן, כשאנחנו מדברים על לימוד תורה לשמה, כי הרי פה כתוב תורה לשמה, אבל הכוונה בביטוי הלומד תורה לשמה, אנחנו לא מדברים עכשיו על המצוות. בסדר? כן, בבקשה. כן. כלומר, זה קצת דומה לרבי חיים וולוז'ין, במובן הזה שהוא לקח מנפש החיים את הרעיון שלשמה פירושו לשם התורה. אבל החידוש הוא שזה לא לשם התורה כי על ידי זה אני מתעלה, אלא לשם התורה כי על ידי זה התורה מתעלה. כן, בסופו של דבר. כן, בבקשה. זה כבר לא כך פשוט. כן, כי כתוב, עשה למען פועלן ודבר בהן לשמן. איך הביטוי במסכת אבות? עשה דברים לשם פועלן ודבר בהם לשמן. אז פועלן זה הקדוש ברוך הוא. ודבר בהם לשמן, כלומר מצד לימוד התורה, מצד עצמו. אז זה לא אותו אופן. מה שאומרים שאני מקיים מצווה לשמה, הכוונה לא לשם תקוות השכר, אלא מצד אהבת השם שבזה. כן, ובכן, כן. זה שאלה מעניינת, אבל למה אתה דן בזה עכשיו? אז מה אתה רוצה להכריע שתלמוד גדול? לא, זה מה שאתה רוצה, זה המשמעות של השאלה שלך? יכול להיות, יכול להיות. טוב, בשיעור הקודם עצרנו בשורה האחרונה של פסקה א', של פרק ב', אבל נקרא. ומכל שכן, ואולי נקרא בכל זאת כמה שורות לפניכם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו, שיתגדל יותר ויותר. יש בוולוז'ין היה נוהל כזה, שהיו לומדים 24 שעות ביממה. איך אפשר? היו משמרות. היו קובעים שבשעת לילה זו וזו, יש זוג שלומדים, חברו אותה, כדי שלא ייפסק הלימוד לרגע אחד בבית המדרש. וכאשר הרב קוק למד בוולוז'ין, אז הייתה המשמרת שלו, הוא ישב באותו לילה עם החברותה, ואמר לחברותה, תדע לך שייתכן שאתה ואני מקיימים את העולם כולו בשעה זו. טוב, יש היגיון. טוב, ומכל שכן, עכשיו אני קורא כאן בפנים, ומכל שכן, לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש, באור כפול. כלומר, לא רק שהוא הגדיל את התורה מצד שהוא הלומד אותה, אלא שעכשיו הוא גם חידש חידוש, שאף פעם לא נאמר מקודם. אז הוא הגדיל את התורה פעמיים. לא, 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 זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא לא אומר שאתה אוטומטית מחדש. הוא אומר שאתה לומד תורה, זה חידוש אחד מצד זה שזה חל על האישיות המיוחדת שלך. אבל יש גם חידוש תוכני. כן? לפעמים אני קורא באיזשהו ספר משהו שאף אחד לא אמר מקודם. חידוש, חידוש אמיתי כמובן. אבל אף אחד לא עלה על זה מקודם. אז נקרא שיש פה עכשיו הגדלה של התוכן של התורה עצמה. עכשיו, אחרים ילמדו את החידוש הזה, אז יש עוד מרחב עכשיו של תורה. עד כאן פסקה א', כן. נכון.
ברגע שאני סיימתי ללמוד, בעצם חזרה לי בכוח. הרגע של הלימוד הוא...
לא, היא עכשיו בפועל, כי היא עשתה את הרושם שלה בעולם. היא עכשיו קיימת. יש סיפור המפורסם על אחד מגדולי האומה, אולי זה רבי יוסף קארו, לא בטוח, שעסק כל הלילה בבירור שאלה. בתורה. שאלה הייתה קשה, לילה שלם, עסק בזה, בסוף, לקראת בוקר, הגיע למסקנה, הלך להתפלל. בבית הכנסת הוא שומע, או ליד בית הכנסת, יותר נכון, מישהו ששואל את חברו את אותה שאלה. והחבר עונה בשליפה את אותה תשובה שאותו חכם עבד עליה כל הלילה. חלשה דעתו של אותו חכם, התענה תעניות וכו', עד שמהשמיים אמרו לו, בזכותך זה ירד לעולם, לכן זה אחר כך נשלף. זאת אומרת, יש מי שמהווה צינור ההתגלות, הוא החורש, אפשר לומר, את התלם, אחר כך כולם עוברים. תקרא לזה מיסטי, כן. לא מפחיד אותי. אפשר להמשיך? טוב, עד כאן פסקה א'. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים עכשיו לפרק ב' פסקה ב'. העיקר לימוד תורה לשמה בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו. עכשיו, שימו לב שזה בנוי על דבר שהרב דיבר עליו בסוף הפסקה הראשונה. שתורה לשמה זה לשם אהבת האור הגדול שמתגלה בה. יוצא לפי זה שאני צריך לראות אור גדול. אם אני עוסק בסתרי תורה, האור גלוי שמה. אז תורה לשמה בסתרי תורה זה לא בעיה. לכן יש הרבה מהמפרשים שהסבירו שמה שכתוב כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, זה נאמר על סתרי תורה, כי הרי כתוב בהמשך, הוא מגלין לו סתרי תורה. רזי תורה. זאת אומרת שיש באלה שזוכים לעסוק בסוגיות העליונות האלה, יש קרבת אלוהים גדולה, אז זה תורה לשמה. אבל מה עם ההתעסקות בשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שסומכוס אומר, ממון המוטל בספק חולקין וחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראייה. שזה נשמע כמו דיון של עורכי דין על פיצויים, על פגיעה בעובד. זה נשמע, זה קטנות שבקטנות לכאורה. אז אולי זה שם, אין, איך שתמה תורה לשמה? זה השאלה. מבין את השאלה? אז אני חוזר פה לדברים. עיקר לימוד תורה לשמה. בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו, כי קרבת השם ורוממות הקדושה גלויה בהם, והאדם מתרומם על ידם. ובעניינים המעשיים, כגון שור שנגח את הפר, צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי. כלומר, זאת התפרטות מעמיקה של מגמות גדולות. כי הרי מה העניין של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה? בעצם זה אומר שיש אלימות בעולם. וצריך למחות נגד האלימות הזאת. ובגלל זה יש דיני נזיקין. דיני נזיקין הם חלק מעשיית הצדק. הבעיה שהצדק מתערב גם עם הספק, כי אני לא יודע מתי הייתה יציאת העובר מן הפרה, האם לפני הנגיחה או אחרי הנגיחה. ואז יש לנו פה שתי אפשרויות לעשות את הצדק, שאף אחת מהן איננה מספקת. בגלל שאפשר להגיד, המוציא מחברו עליו הראיה, יאמר, בעל השור תוכיח שכתוצאה מהנגיחה יצא העובר. כיוון שזה כמעט ובלתי אפשרי לברר את זה, יוצא שברוב הפעמים, שזה, גם כשזה יקרה באמת, שהעובר יצא בגלל הנגיחה של השור, בעל הבית, כלומר בעל הפרה, לא יוכל לבוא לידי פיצוי. אז, אבל מצד שני, איך אתה רוצה לחייב בן אדם שאין לך הוכחות נגדו על כלום? המוציא מחברו, עליו הראיה. אומר סומכוס, אם ככה, אנחנו נעשה משהו שהוא קצת מוזר. אנחנו נעשה חצי חצי. ממון המוטל בספק, חולקים. למה? כי בטוח אנחנו נעשה עוול. כן? כלומר, או שאתה לקחת חצי שלא היה צריך לקחת, או שאתה לא נתת את כל מה שהיה צריך לתת. אבל במאזן הכללי של הממון בעולם, על נזיקים, יש סיכוי שתגיע לאמת. לכן, השאלה האם הצדק צריך להתגלות בכלל או בנקודה הפרטית. ויש מקום לסברה הזאת, מקום לסברה הזאת. אם כן, הצדק האלוהי מגיע עד השאלה, אם שור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בסידה ספק לפני ספק אחרי, ציטי המחלוקת בין סומכוס לחכמים. זה מה שכאן אומר הרב, ובעניינים המעשיים צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי, ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם בחיים, בחומר ורוח, בחברה וביחיד. וממילא, נוקב האור, ויורד גם כן בכל פרט ופרט. כלומר, כשאני עוסק בפרט קטן שבקטנים, אני בעצם מחובר אל מגמת היושר והצדק והאור האלוהי הכללי בעולם, המתגלה פה. שבת, זה בא להורות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה החשיבות של השבת, אומר הרמב״ם. וזה בא לידי ביטוי באופן שבו אני מכין קפה. בשבת. האם כמנהג אחינו הספרדים להקדים את הקפה למים החמים, או כמנהג אחינו אשכנזים להקדים את המים החמים לקפה, ולהוסיף חלב. והחלב זה בצד האשכנזי. אז השאלה, כלומר, ואז תשאלה שאלה, אבל מה זה קשור, איך שאני מכין את הקפה, לזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה העניין? המפץ הגדול יותר טוב מזה. כן? אז אתה צריך בשביל זה לפתח אורות, כלומר תפיסה מעמיקה, לא לאמץ את עצמך באופן מלאכותי, לגלות איך זה קשור, אבל אם אתה מבין באופן כללי שכל הפרטים האלה הם התפשטות של רעיון גדול, בסוף הפרטים יכללו בתוכם את הרעיון הגדול כמו אור בתוך כלי. כן, מה? מבחינה מסוימת כן, כי הוא גורם לאור להתפשט עד כל פרט ופרט. נכון, יש צד כזה. אז זה מה שאומר כאן הרב, וכיוון שרגש הלב והשכל הפנימי נתון להערה האלוהית הכללית, כלומר, אתה אמנם לומד פרט, אבל בתוך הלב אתה משתוקק אל ההערה הכללית, המסתתרת בכל המון הלימודים המעשיים, מתהווה על ידי זה גילוי פנימי בכל פרט ופרט, שיוצא לאור לפי כישרון רוחו של כל אחד, ויכול להיות אם כן שאנחנו נמצא אנשים בעלי כישרון בין הלומדים, שידעו גם לבאר איך האור הגדול נמצא שם. מובן? כן, בבקשה.
מה אם באמת התורה והפרשה אומרת שהשבת זה הרצאה של כדור כל
התורה, לא נגיע לפרטים אחרים? אז לא היה לזה אחיזה במציאות. זה כמו עץ שיש לו שורשים בלי יונקות. אם אין יונקות, השורשים של העץ לא יועילו לכלום. והיונקות דווקא זה מה שאתה לא רואה. נכון או לא? כן. בבקשה.
מה זה השכל הפנימי?
השכל הפנימי. כן, מה שנמצא בחלק הפנימי של השכל שלי. יש השכל המודע, שהוא עושה בשאלה הלכתית עם הראיות, קושיות, תירוצים. יש השכל הפנימי שמשתוקק לדעת אלוהים שבזה. השכל הפנימי, השכל שבפנים, אפשר לומר. אז אומר כאן הרב, שלפעמים, כלומר, יש גם אנשים שיש להם כישרון. זה נגיד, זאת לא הדרך המצויה בלימוד, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא עסוקים כל פעם לחבר בין סתרי תורה לבין הפרטי פרטים. אבל יש צד של, שלפעמים מתנוצץ, ואז רואים אצל אחד מגדולי התורה, שפתאום איזה רעיון רוחני מתפשט עד איזה פרט. לפעמים גם הרב, הנה, אומר הרב, לפעמים מתרחב הרעיון. ומתגלם. עד שאפשר גם כן לבטא ולבאר את ניצוץ האור האלוהי שנתפס באיזה מן הפרטים. וברוממות מעלה בכל הפרטים. ולפעמים מתגלה הדבר רק בתור התנוצצות עדינה בחדרי הלב. אתה מרגיש, אתה לא יודע להסביר. אבל מכל מקום היא מעלה את הנשמה למצב נעלה, שהחיים כולם מזדקרים על ידה. וזהו, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. זה כל העוסק. זאת אומרת, גם מי ש... כי אפשר להגיד, העוסק בתורה לשמה. אבל מה זה כל העוסק? גם מי שלא מצליח לראות איך ההערה הגדולה מהירה בפרטים, הוא בכל זאת זוכה לדברים הרבה, כלומר, לאותם הדברים הגדולים שמסתתרים בתוך הפרטים. יש על רבן יוחנן בן זכאי, אמרו חכמים, שלא הניח דבר קטן ודבר גדול, שיחת דקלים ושיחת שדים ופלפולים וכו', נכון? אז שואלת הגמרא, מה זה דבר גדול ומה זה דבר קטן? שלא הניח דבר גדול ודבר קטן. אומרת הגמרא, דבר גדול מעשה מרכבה. שרבן יוחנן בן זכאי עסק במעשה מרכבה. ומה זה דבר קטן? הוויות דבאי ורבה. זה מה שאנחנו לומדים בגמרא. זה דבר קטן. למה זה דבר קטן? כי זה עוסק בקטן. אבל מה המשמעות שלא הניח? אנחנו לא אומר, הוא למד את זה ולמד את זה. אלא הכוונה שכשהוא למד את הקטן, הוא לא הניח את הגדול, וכשהוא למד את הגדול, לא הניח את הקטן, כי הוא ראה את הקשר בין הדברים. אצלו זה היה מאוחד. וההערה הכללית, כלומר, זוכה לדברים הרבה, זה כל הפרטים. כן? וההערה הכללית, לעומת הנאמר, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו, כדאי הוא לא. הוא עוסק בעולם כולו. בבת אחת, עם זה שהוא עוסק בדברים הרבה. זה הריבוי. יש ריבוי ויש איכות. כללות, אפשר לומר. עד כאן פסקה ב'. מכאן ואילך, אנחנו נעסוק בפסקה ג'. ההיגיון הוא, בגלל שזה בא אחר כך, אז אנחנו נסכים בפסקה ג'. טוב. פסקה ג' בעצם, כן, מה? מי אמר שזה תמריץ? זה תיאור. זה חלק מלימוד התורה, לדעת למה זוכה מי שעוסק בתורה לשמה. כלומר, כשאני אומר, מי שעושה את זה, הוא זוכה לזה, זה לא כדי ש... שתקבל תמריץ לעשות, אלא זה כדי שדע, זה חלק מהלימוד. בדיוק כמו העונשים גם. כי אומרים, מי שעושה כך וכך חייב סקילה, חייב מיטה. מה, מתכוונים באמת להרוג אותו? זה כדי להרתיע אותו שאמרו את זה? לא. זה כדי שידע את חומרת המעשה. נכון? אז כדי שאדם עוסק בתורה, הוא צריך לדעת מהי מעלת המעשה שהוא עוסק בו. כן. יש, האם יש דרגה כזאת לעסוק בתורה שלא לשמה? כן, זה הדרגה של כולם. זה מה שכותב הגמרא. לעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. עד כדי כך שאשלה כתב באיזה ברכה, שהוא לא התכוון מעולם לברך אותה, אבל הוא כתב אותה, שהיא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בתורה שלא לשמה על מנת להגיע ללשמה. זאת אומרת שאדם לומד תורה שלא לשמה, שלא יהיו נקיפות מצפון. כי אם יש נקיפות מצפון זה כבר רצת היצר כדי לא לעסוק בתורה. אז תעסוק בתורה שלא לשמה. אבל מה? עצם זה שזה מפריע לי, זה כבר מה שיוביל אותי שזה יהיה לשמה בסוף. טוב, עד כאן להיום.